וברכה, אנחנו מדברים על תורת אמת. מה זאת אומרת תורת אמת? אנחנו רואים שזה כבר שיעור שלישי על מושג מהי האמת ומה זה תורה. ואנחנו ראינו שאמת חייבת להיות מוסרית, שהאמת היא לא יכולה, כמו שראינו זה בשיעור הקודם, חייבת להיות מוסרית, היא לא עובדה, אלא זה משהו אחר. והיום אנחנו לומדים שהאמת חייבת להיות קומפלימנטרית. מה זאת אומרת קומפלימנטרית? זה אומר שאתה לא יכול לקלוט את המציאות באופן עמוק ממקור אחד בלבד. אלא תמיד חייב להיות שתי מקורות שהם סותרים אחד את השני. זאת אומרת, כל אחד בפני עצמו הוא לא אמת, וביחד הם יוצרים את הדבר השלישי הזה שהוא על מדי חודה, וזה זה, זה העולם האמת. ואילו ההסתכלות המפורדת נקרא על מדי פירודה. למשל, בתורת הקוונטים, איך הדבר הזה עובד? כשאנחנו מסתכלים על אלקטרון או פוטון או כל דבר, כל חלקיק תת-אטומי שקיים בעולם, אנחנו מנסים להבין מה טבעו, מה זה. זה מין, נגיד, אלקטרון, זה נקודה כזאת אפורה, בצבע כסף כזאת, קטנה, קטנה מאוד מאוד מאוד, שהיא עפה ככה מהר מהר, ויש לה מטען שלילי? לא. אין הגדרה מדויקת, לא יודעים בדיוק מה זה אלקטרון, פוטון וכל זה. אין לו הגדרה, לא יודעים. אבל הוא מתנהג, מופיע בעולם שלנו, בשתי פרצופים. זה ממש כמעט כמו שאני עכשיו מסביר לכם פה, אותו עיקרון, פתאום מגלים את זה. ומה שאני כותב פה, זה הכל נמצא בכתביו של מהר"ל, בהרבה, הרבה מקורות. אצלנו, הנה הרש"י כותב זה, שתורה ניתן בשתי פרצופים, זה הרעיון נדוש כמעט, מה שאני עכשיו דיברתי איתכם בשיעור הקודם, שהגמרא אומרת בירובין, בברכות, שאדם נברא בדו פרצופים, והוא התפצל, סוד הנסירה, זאת אומרת שדבר אחד מופיע בשתי פרצופים, על מדי פירוד, הכל דברים הללו, זה הכל ביהדות, אנחנו מדברים על זה אלפי שנים. אבל זה מעניין לראות איך מדע הולך ומתקרב לרעיונות שלנו ורעיונות עמוקים שעומדים ברומו של עולם. והם אומרים דברים דומים. הם אומרים פתאום שהעולם התת-אטומי הוא לא מובן כל כך, הוא לא ידוע. אבל הוא מתגלה בשתי פרצופים. פרצוף בתור חלקיק, האלקטרון או פוטון, או בתור גל. אפשר לתאר אלקטרון כגל באופן מדויק, והוא יתנהג והכל יהיה כגל, ואפשר לתאר אותו והוא יתנהג כחלקיק והכל יהיה נכון. אבל במציאות זה בלתי אפשרי, זה או גל או חלקיק, לא יכול להיות, כי התנהגות שלהם סותרת את עצמה. אז מי הוא? על זה בא נילס בור והביא את הרעיון במדע שנקרא הרעיון הקומפלימנטריות, זאת אומרת שאנחנו לומדים לאחד של שתי אמירות ביחד, למרות שהן סותרות, ובכל אופן זה ככה. אצלכם במקור 7, סליחה, במקור 6, יש על זה תיאור של הרעיון הזה. נילס בור תרם לתורת הקוונטים את מושג הקומפלמנטריות, שלפיו תכונות של עצם קוונטי איננו ניתן לקבוע במדויק, כמו למשל, מהירות שלו ומיקום של אלקטרון, שתגיד, איפה, נגיד, במכונית, אני יכול לדעת מהי מהירות ומהי מיקום, נכון? באלקטרון זה דבר בלתי אפשרי, או זה נקרא, האי אפשרות הזאת זה נקרא בפיזיקה דבר נקרא עיקרון האי-ודאות, שאתה לא יכול לקבוע או מהירות, אתה צריך לקבוע או מהירות או מיקום. אי אפשר בבת אחת ביחס לאלקטרון, וזה העיקרון האי-ודאות של אייזנברג. ואו האם הפוטון הוא גל או חלקיק? והן מתקיימות שתי אמירות הללו, כן? בו בעצם, בו זמנית, כתכונות משלימות, לכן זה נקרא קומפלמנט, כן? משלים. כאשר נשאל בור, האם אין בהגדרה זו כדי לערער על מהותו של המדע כחתירה לידיעה ודאית, הוא ענה, אמת ודאית גם הם מושגים משלימים. זאת אומרת, אמת וודאות זה מושגים קומפלמנטריים. זאת אומרת, מה שאנחנו לומדים פה, כשאנחנו התחלנו את השיעור הזה באמירה שאנחנו נמצאים במהלך של חקר האמת. מה זה אמת? אז מפה אנחנו מבינים מושג, מה שאנחנו מדברים כל הזמן כאן, שהאמת חייבת להיות פרדוקסלית. מה זאת אומרת פרדוקסלית? שהיא כוללת בתוכה דבר והיפוכו, בו בזמן. מושג פרדוקס זה שהוא כולל בתוכו את סתירה פנימית לוגית. זה נקרא פרדוקס. אז האמת עמוקה, לא יש פה עיפרון, אלא האמת גדולה, יותר עמוקה, היא חייבת להיות פרדוקסלית, כוללת בתוכו שני דברים סותרים אחת את השני. כן, זאת אומרת, אחד המאפיינים של האמת הגדולה, עמוקה, לא פשוטה, כמו עובדה, אלא אמת, כמו שאנחנו מדברים עליה מתחילת המהלך, היא אחת התכונות שלה שהיא פרדוקסלית. כוללת בתוכה דבר והיפוכו. עכשיו, כשמבינים את כל זה היה עד עכשיו הקדמה. ואנחנו דברים, זה רק הקדמה. הקדמה למה? לסוגיה שדיברנו עליה בתחילת השיעור, שכתוב בתורה, בספר בראשית, וילך ראובן וישכב בלהה פילג איש אביו. והנה באה הגמרא, ואומרת, לא, לא היה. רבי שמואל בר נחמני אומר במסכת שבת, בדף נון ה' עמוד ב', אומר, לא, לא היה, לא היה דבר כזה. רגע, אז מה האמת? תורה משקרת, כמו שאמרנו. אלא, תורה היא פרדוקסלית, היא קומפלמנטרית. היא כזאת שהיא אומרת משהו, כמו עין תחת עין. כתוב שהוא שכב איתה. אבל חז"ל אומרים, מה פתאום, לא יעלה לדעת, אף פעם אפשר להגיד דבר כזה. ודאי שהוא לא שכב איתה. אז מה הוא עשה? הוא הרים סדין, נקרא בלבל יצויי אביו, הוא זרק סדין. ושאל, הוא דיבר עם אבא שלו בחוצפה, נגיד הוא שאל את יעקב, אם אחות אמי הייתה צרת אמי, שפחת אחות אמי יהיה צרת אמי, עמד ובלבל לצויי אביו. זה מה שקרה. יש דעות שאומרות שהוא הוציא את המיטה מהאוהל של בילה ושם את זה באוהל, מיטה של יעקב, ושם את זה באוהל של לאה. ויש דעות שאומרות שהוא התיישב מול כניסה לשם, ויש דעות שאומרות שהוא פשוט שאל אותו בצורה כזאת. לא משנה, אנחנו לא יודעים מה זה, מה קרה שם בפועל. אבל זה מה שקרה. עכשיו, אם תורה הייתה מספרת לנו שהוא בלבל את צויי אביו, אנחנו לא היינו בכלל מבינים מה זה אומר. אז הוא שאל שאלה, מה? גם אני שאלתי את אבא שלי שאלות הרבה, או אמרתי לאבא, למה, מה קרה? אתם מבינים, אנחנו לא היינו קולטים מה קרה שם, מה המשמעות של השאלה הזאת. וכדי שאנחנו נבין מה המשמעות, תורה כתבה לנו משהו שלא היה במציאות. היא כתבה שהוא שכב איתה. מה? נורא והיום. לא, מה פתאום? בכלל לא היה. לא היה, אז מה היה? הוא שכב איתה. זה מה שקרה. זאת אומרת, זאת הקומפלמנטריות. רק כשאתה מאחד עין תחת עין, אתה יכול להבין וכסף תחת עין, אתה יכול להבין דבר שלישי. רק כשאנחנו מסתכלים בשתי עיניים, שתי זוויות שונות, אנחנו רואים את העולם תלת ממדית. עין אחת לא רואה. תעשו את התרגיל הזה, תקחו את האצבע, שימו מול עיניכם ותסגרו עין אחת, עין שנייה, תראו שהאצבע שלכם קופצת, נכון? אתם שמתם לב? היא פה. אתם רואים שהיא קופצת? עכשיו אני שואל אתכם שאלת ילד, שאלה של ילד קטן. אבא, איפה האצבע נמצאת באמת? מה אתם אומרים? היא פה. מה? אצבע לא זז, אני מבין, אני שואל, איפה היא באמת נמצאת? פה אני רואה אותה עכשיו כאן, סוגר עין אחרת, אני רואה אותה כאן, נכון? עכשיו עוד פעם סוגר אותה, אני רואה אותה כאן. איפה היא באמת? מה? כן, אני אומר, איפה היא? פה. מה אתה אומר? אני עכשיו רואה אותה פה, עם עין אחת, עכשיו רואה עין פה. איפה היא? באמת. מה? אני שואל, כשאתה סוגר עין אחת, ואחר כך סוגר עין שנייה, איפה היא באמת, כשאתה רואה אותה פה? בדיוק, יפה מאוד. זאת תשובה נכונה. היא לא פה ולא פה. מישהו אמר פה באמצע, אפשר, אולי, כן. אבל זה לא עיקרון, תבינים? העיקרון שאני רוצה להראות לכם זה שזה לא פה ולא פה. מה? כן, הוא אוטומטית היה רואה הכל בצורה שקרית, לכן הוא היה סתום עין. אתם מבינים מה שבעצם אנחנו, מה שתורה עושה לנו כשהיא נותנת לנו שתי אמירות שונות, היא מלמדת אותנו לחשוב, להתייחס למציאות, לקלוט את העולם בצורה קומפלימנטרית, בצורה פרדוקסלית, בצורה כזאת שאתה מבין שתמיד זה משהו הרבה יותר עמוק ממה שאתה עכשיו קורא בטקסט כאן לפניך, בחומש או בגמרא או במקום אחר. בדיוק, זה בדיוק מה שאנחנו דיברנו בשיעור הקודם. שתורה לא באה לספר לנו מהי המציאות, אלא מה התורה מספרת? אתם זוכרים מה אמרנו? מה? מהות המציאות, בדיוק. תורה לא באה לספר מה היה, אלא מהות של מה שהיה. לפעמים זה מתאים למציאות באופן מדויק, ולפעמים לא. זה לא עיקר. תורה תמיד מגלה עומק של מציאות. ובשביל זה צריכים תורה שבכתב ותורה שבעל פה ביחד. כי תורה שבכתב בלבד היא ודאי ודאי תעוות לך את החשיבה. או תורה שבעל פה תעוות חשיבה. ומפה אנחנו יכולים עכשיו להבין דבר מאוד חשוב, מהו השורש של מחלוקות שיש בכל הש"ס כולו. כשבא רבי יוחנן וחולק לריש לקיש, או ריש לקיש לרבי יוחנן, מי מהם צודק? זה אין שאלה כזאת. זאת לא שאלה רלוונטית. בגמרא, אם שמתם לב, אין שאלה כזאת, יש שאלה הלכת הכה, לפעמים, אז גם, נדיר מאוד. רוב הסוגיות בש"ס לא נגמרים בהכרעה. איך נגמרת סוגיה בדרך כלל בגמרא? עוברים לגמרא לסוגיה אחרת. לא, אין סוף. זאת אומרת, יש סוף הדיון שם, עוברים למשנה אחרת, אבל אין כזה, זהו, נגמר, ואנחנו עכשיו הבנו ששמואל צדק ולא רב, או רב ולא שמואל. אין. למה? כי הם כולם מבינים. הם לא באים לחפש מהי אמת, מי צודק בינינו, אלא הם מחפשים מהי האמת השלישית, האבסולוטית, המוחלטת, האי, של אלמא דאיחודא. וכדי להבין מהי האמת, הם צריכים שתי עיניים. זאת אומרת, שתי זוויות, שתי הסתכלויות. זה מול זה, לכן רוב החברותות בצורה רגילה יושבים זה מול זה. לומדים כי אנחנו כשיושבים זה מול זה, אנחנו משלימים את התמונה. זה לא במקרה, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה שאנחנו רואים 180 מעלות פלוס מינוס. אתם עכשיו לא רואים את הדלת שם ואת השעון, ואני לא רואה את הספרים שעומדים מאחוריי. הרי הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אותנו שאנחנו רואים 360 מעלות פלוס, כאילו, פחות או יותר, כמו ינשוף, הוא רואה 360 מעלות. יכולנו ככה להסתכל. אבל הוא עשה אותנו לכתחילה בצורה של פיצול. התפצלנו, הסתכלנו, התחלנו, כדי לקלוט את המציאות כפי שהיא, אנחנו חייבים שתי זוויות, שני הדעות, בעלי פלוקטה. אנחנו חייבים זוגות שסותרים אחד את השני. וכשהם סותרים, אז הם מגיעים למשהו שלישי שהוא לא זה ולא זה, אלא משהו אחר. מהו האחר הזה? איך הוא נקרא? דברי אלוקים חיים. כן, שכינה, דברי אלוקים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה מה שאנחנו מחפשים בדיון תלמודי, כאילו בגמרא. לא מי צודק, וגם לא מי, מהי ההלכה. הלכה יש כללים אחר כך, אז יבואו אחר כך ראשונים, אחרונים, והם יש כללים מסוימים של פסיקת הלכה, אנחנו נדע, אליבא דהלכתא, כן, נעשה את זה. אבל זה לא עיקר. הם כשדנים על כל סוגיה הלכתית, מה שמעניין אותם זה תמיד משהו שלישי, שמה מסתתר מאחורי מה שאנחנו דנים. כן? כן, בדיוק. זאת אומרת, כשאתם לומדים גמרא, כולם בוודאי יודעים את זה, אני לא מחדש לכם שום דבר, אבל סתם אני אזכיר לכם. הרי כשאנחנו לומדים סוגיה מסוימת בגמרא, מה המטרה שלנו? מה אנחנו רוצים בדיון הזה לעשות? לכאורה, אנחנו צריכים להבין מה כל אחד מהם אומר, נכון? נגיד, רבי יוסי טוען ככה, רבי נתן חולק עליו, ויש דעה כזאת, דעה כזאת, נכון? אבל כל מי שלומד קצת יותר לעומק, מבין שלא מחפשים מה אומר ולמה אומר. למה אומר, למה שם, נגיד, רבא אמר משהו, כי נגיד, רבי יהודה אומר, הוא מסתמך על דבריו של רבי יהודה. ולמה רבי יהודה אומר, זה טעם, זה תורה, כתוב ככה בתורה. אז הם דורשים פסוק. הבנו עכשיו. לא זה סיפור של גמרא, זה כך הוא כתוב בדרך כלל, אבל לא זה סיפור. כשלומדים גמרא לעומק, תמיד צריך לחפש מה הסברה למה הוא אומר כך וככה, לא מה הוא אומר, או מפי מי הוא אומר, אלא מה הסברה שגרמה לו להגיד דברים כאלה וכאלה, ומה הסברה של השני. לכן אומר הרב קוק, שיסוד של כל לימוד הלכתי הוא לימוד אמוני, זה לימוד אגדי. כי מה זה סברה? סברה זה יסוד, רעיון מסוים. והרעיון הזה, אם אתה ממשיך איתו הלאה ולא עוצר בסברה של כל אחד מהם, אתם תגיעו לדבר אחד שהוא רעיוני, שהוא תורה שמתגלית ב... בפרצופים שונים, ובסופו של דבר אנחנו נראה שם את נגיד את ריש לקיש ורבי יוחנן במציאות. זאת אומרת, מחלוקת בתורה זה דבר לכתחילה, הוא לא בדיעבד. אנחנו אוהבים מחלוקות, אנחנו רוצים מחלוקות. כל מה שאתם מכירים שם בגמרא, יש כל מיני ביטויים, או בחז"ל, אנחנו עושים ככה כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל. אז האמירות הללו, מהר"ל מסביר, שהאמירות הללו נאמרו רק ביחס למחלוקות שלא יודעים איך לחלוק. כשיורדים לפסים אישיים, כשרוצים פתאום לפגוע אחד בשני, פתאום יש איזה שהם יצרים כאלה שאתה רוצה, לפעמים, בטח כל מי שלומד גמרא מכיר את היצר הזה, שאתה פשוט רוצה להוכיח לו שאתה צודק. כאילו, אתה, זה מין, לפעמים זה מין קרב כזה, קרב של המוחות. ואתה, האמביציה שלך פשוט להוכיח שאתה צודק. אז זה נקרא לא לשם שמיים. כשיש לך יצרים, כשיש לך עם חברות השם, דברים כאלה, אז זה לא, לא על מחלוקות כאלה מדברים. אז כאלה שלא ירבו מחלוקות בישראל. אבל כשיש מחלוקת שהיא אמיתית, טובה, מה זאת אומרת אמיתית? כשאתה מבין שהצד השני הוא לא שהוא לא טיפש או שהוא לא מבין, לא יודע, לא. אלא שאתה מבין שצד השני הוא בלעדיו, כל מה שאתה יודע זה לא נכון. כי אתה רואה רק 180 מעלות מבחינה פיזית או מבחינה רוחנית. תמיד אתה רואה רק אחת מהצדדים. אז אתה זקוק במבט ההפוך הזה, כמו שרבי יוחנן היה הולך ברחובות והיה אומר, איפה ריש לקיש, איפה, והוא מת מהחיסרון הזה בחברותה ולא מתותה, כן? וכשרבי אלעזר בן בדת בא ורצה להשלים את דבריו, זה לא דיבר עליו, הוא אומר, מה פתאום, זה בכלל, אומרת, הוא כאילו בא ללמוד איתו, אבל הוא היה באותה דעה, נתן לו סימוכים. לא. כי המחלוקת זה דבר מעולה, טוב מאוד. רק שאתה לא תתייחס לזה כמשהו, אתה, כאילו, הוא פגע בי, הוא לא מסכים איתי. אלא יופי, אנחנו שקלא וטריא, אנחנו יוצרים פה משהו שהוא שלישי, קומפלימנטרי, עליון יותר. עד כדי כך חשובה מחלוקת שעל זה אומרת הבת קול, שאומרת אלו דברי אלוקים חיים, וזה נקרא מחלוקת לשם שמיים. מה זה שם שמיים? זהו הדבר השלישי הזה, זהו, זה נקרא פה, זה שם שמיים. זה אידאה עליונה שהיא עומדת מעל הכל. היא לשם, זה, בשביל זה הם חולקים. והמחלוקת של לשם שמיים, מה אומרת המשנה בפרקי אבות? היא עתידה, מה? להתקיים. להתקיים, לא להתבטל. זאת אומרת, אנחנו אומרים שבמציאות האידיאלית, לעתיד לבוא, במציאות השלמה, שם יהיו מחלוקות. עד כדי כך שגמרא אומרת שבשמיים בין מלאכי השרת יש מחלוקות. כמו שמכירים את הגמרא, יש מדרש מפורסם שאמת וצדק, שלום וחסד הם רבים זה עם זה. אז הם נמצאים במתח. זה אומר ככה, זה אומר ככה, לברוא את האדם, לא לברוא את האדם, יש ביניהם. והקדוש ברוך הוא עושה ביניהם שלום, אנחנו אומרים על זה, עושה שלום במרומיו. מה זאת אומרת עושה שלום במרומיו? זה אומר שבמרומים שם צריך לעשות את השלום, זאת אומרת שם יש מחלוקת. אחרת מה יש את עושה שלום במרומיו? כי שם יש מחלוקת. והקדוש ברוך הוא אוהב את המחלוקת הזאת. עד כדי כך שיש גמרא ממש מדהימה. שאומרת שיש מחלוקת לא רק בין מלאכי השרת, בינם ובין עצמם, כמו אמת וצדק, שלום וחסד, אלא גם בין מלאכים וקדוש ברוך הוא עצמו, יש מחלוקת. תסתכלו אצלכם במקור 4. אומרת הגמרא בבב מציע, אומר ככה, כמפלגי במטיב תדרקיע, יש מחלוקת בבית דין, בישיבה של מעלה. אז אז שם בישיבה השמימית במטיפתא דרקיה, אם בהרת קודמת לשיער לבן תמה, זאת אומרת, כן, יש שינויים באור לפני שמופיע, לפני שהשיערות של המצורה מתחילים להיות לבנים, אז הוא אדם זה תמה, ואם שיער לבן קודם לבהרת, טהור ספק. הקדוש ברוך הוא אומר, טהור, וכולי מטיפתא דרקיה אמרי, תמה. אתם מבינים את ה... מה שכתוב פה, זה אמירה כאילו לא פרדוקסלית, היא כמעט אבסורדית. זה כאילו, איך יכול להיות? איך הם יכולים לחלוק על קדוש ברוך הוא? הוא אומר תמה והם אומרים טהור? או להפך? הוא אומר טהור, הם אומרים תמה. איך זה יכול להיות? איך הם מעיזים? הרי תמיד קדוש ברוך הוא יודע מה לעשות, נכון? הוא תמיד צודק, לא? ומה הוא עושה? הוא שורף אותם, מבטל אותם, אומר להם, כאילו, למה מי אתה? תראו מה הוא עושה, איך פותרים את הבעיה הזאת. הם אומרים, מה נוכח, מי הכריע בינינו פה? מה? כן, כן. מי הכריע? תלמיד חכם. בן אדם. אדם מכריע במחלוקת הזאת. מה נוכח, אומרת הגמרא? נוכח רבא בר נחמני. זאת אומרת, בדיוק, זה לא יאומן. זאת אומרת, מה שאנחנו לומדים כאן, זה ש כשאנחנו מחפשים מה האמת, תמיד תמיד צריך להחזיק בראש את המושג הזה, שהוא כל המציאות, כל העולם, דעו לכם שכמה שהאנושות מתקדמת ומתפתחת, הם יותר ויותר מתקרבים לרעיונות הללו. מה שאנחנו פה, אנחנו עכשיו קוראים בשבילנו, זה כאילו דברים פשיטה, זה ודאי, ודאי שאלו ואלו דברי אלוקים חיים וכל זה, זה גמרות, זה קיימים אצלנו אלפי שנים, כל המדרשים ותורה שבעל פה. אנושות מגיעה לזה, לאט לאט בכל מיני תחומים. יש כזה דבר בפילוסופיה שנקרא דיאלקטיקה, שהשיא שלהם, אני חושב שזה הגיע בדיאלקטיקה של הגל, למח שמו, שהוא היה, הוא אמר בעצם הראשון בעולם הפילוסופי, שיש דברים שהם יכולים להיות מנוגדים זה לזה, והאמת היא דבר שלישי, והוא קורא לזה אמת הדיאלקטית. זה קורה בפילוסופיה, זה קורה באומנות, ובמוזיקה, שפתאום מדברים על שתי מנגינות שמנגנים ביחד, וזה יוצר אפקט פוליפוני, יש מושג כזה, פוליפוניה, לא הרמוניה של רוב, אלא דווקא במוזיקה מפותחת של בטהובן ודברים כאלה, אז הוא מגיע לדבר שלישי. זה קורה בעולם הפיזיקלי, כמו שראינו, בנילס בור, אני יכול להביא לכם בכל מיני תחומים של אנושות, שהם מתקרבים לרעיון הזה, הולכים במתמטיקה, למשל בגיאומטריה של לובוצ'בסקי, ממש בהמון המון תחומים, שמה שהיה פעם קליטה הרגילה, הכל זה קורס ופתאום חושבים בצורה אחרת, לגמרי אחרת. ואני חושב, לעניות דעתי, שזה רעיון שהתורה בונה אצלנו, כשאנחנו לומדים תורה שבכתב, תורה שבעל פה ביחד, אנחנו לומדים להתייחס למציאות בצורה תלת-ממדית. אנחנו מבינים שמה שראובן עשה, זה ודאי היה חטא נורא. מה שהוא עשה, הוא, כמו שרב קוק, אנחנו קראנו את זה בפעם שעברה, אם אתם זוכרים, הוא עשה שם הומה מעט, אורו של ישראל הופיע מבית יעקב פנימה. אנחנו לא מבינים מה זה. אבל אנחנו רק מבינים שזה אחדות של שני דברים, שהם יוצרים את המימד השלישי, וככה אנחנו לומדים להתייחס למציאות, ולזה בעצם חותרים. הכל לאחד, לאחד, כל הזמן אנחנו עושים את האיחוד השלים, ועל זה אנחנו כל הזמן חוזרים ואומרים שלעתיד לבוא יהיה השם אחד, ומה זה שמו? הנהגה, יפה, הסבר טוב, יש עוד. מה זה שמו? מה זה שם של מישהו? מה זה שם שלך? מה? מהות אפשר להגיד, אבל זה משהו, יש, בדרך כלל זה נגיד, זה שקוראים לי ראובן, זה לא מהות שלי. הופעה, בדיוק, הופעה, ביטוי. זה איך אני מתגלה, אופן התגלותי. זאת אומרת, אתה מתגלה בתור יוסי. אני לא, אני יודע שאתה לא יוסי, אתה הרבה יותר, נכון? זה רק ביטוי, הופעה שלך. אתם יודעים? אז המהות וההופעה, דיין השם אחד ושמו אחד, הם יהיו מתאימים. זאת אומרת, אנחנו נלמד להסתכל בצורה נבואית. זאת בעצם הרעיון של נבואה. תורה מלמדת אותנו להיות נביאים, לחשוב, לדעת, והצד הראשון של הדרך לשם, זה לזכור שכמו שאתם אמרתם, איפה האצבע? לא שם ולא שם. זה חשוב לזכור שמה שאתה קולט זה לא אמת. זה בחינה מסוימת שאנחנו חותרים ביחד למימד על שהוא נקרא השם אחד ושמו אחד שנקלט בנבואה דווקא. נעצור כאן.